אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום, כאן מורשת, חברותא, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לזהות וחינוך. כאן יד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב מתניה.
שלום.
אנחנו רוצים ללמוד את פרשת דברים, ספר חדש, הזדמנות להכיר את הספר הזה, אבל בוא נשאל שאלה מאוד מאוד פשוטה. בחמישה חומשי תורה אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא שמדבר אל משה, ומשה מדבר אל עם ישראל. כאן משה רבנו לוקח את המיקרופון לעצמו ומדבר אל ישראל.
נכון, הספר הזה נאמר בלשון מדבר. אני והלכתי ועשיתי והתפללתי, הוא נאמר בלשון מדבר, בניגוד להרבה מאוד ספרים שלפעמים מתארים לנו ולפעמים בגוף שלישי. כאן הספר הזה הוא בגוף ראשון מדבר. לדבר הזה יש כמובן משמעות, ולכן הוא גם פותח באלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. זאת אומרת, המדבר כאן הוא משה, וככותרת של כל הספר, תדעו לכם, אתם הולכים לקרוא עכשיו שיחה בין משה לבין עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה. הדבר הזה הוא מאפיין לא רק את הספר, הוא מאפיין גם את הרגעים האחרונים של משה רבנו יחד עם עם ישראל. אני רוצה להזכיר לך ידידיה, כל הספר כולו, קח את ספר בראשית למשל. כמה שנים ספר בראשית? למעלה מ-2000. 2000 שנים בספר אחד. והספר הזה הוא 37 ימים. מראש חודש שבט ועד למותו של משה רבנו בזין באדר. זאת אומרת, קח 37 ימים, נאום של משה רבנו ארוך מאוד וחשוב מאוד, והוא באמת נאמר בלשון מדבר. יש כאן משהו יותר אישי, משהו יותר קרוב, וכשמדברים קרוב, ידידיה, לפעמים מה יש? יש גם תוכחה. יש גם דברים של כעס, יש גם דברים של שמחה, דברים של קרבה, דברים של ריחוק. זה מה שקורה בספר שלנו.
למה היה חשוב למשה רבנו לבוא ולסכם את הדברים?
אני חושב שהשאלה שלך מתחלקת לשניים. זאת אומרת, מצד אחד, מה היה חשוב למשה רבנו, כמו ששאלת, לדבר אל בני ישראל, את כל הדברים האלה, הרי חלקם היו שם, חלקם יודעים, עוד נדבר על זה. אבל החלק השני של השאלה שלך הוא בעצם אומר, למה אנחנו צריכים את הספר הזה? אם אתה מדבר איתי על פרשת המרגלים, כמו שיש בפרשת השבוע שלנו, אחרי קראנו את זה לא מזמן, אפשר ללכת לשם ולראות. מה העניין של החזרה על עשרת הדיברות, על המרגלים, על בקשת בני גד ובני ראובן, כל מיני דברים שמשה רבנו חוזר עליהם. מה הטעם בדבר הזה? ספר שלם שהוא חזרה. אגב, השאלה שלך היא שאלה מאוד קדמונית, היא לא שאלה חדשה. כבר מי שיעיין בתוספות, במסכת גיטין, יכולה מה זה קשור בכלל לספר דברים, שם כתוב שגט צריך להיות בין 12 שורות. למה 12 שורות? כי כתוב גט קריטות, צריך דבר שיבדיל בין אחד למשנהו. מה יותר מבדיל מספר בראשית לספר שמות? כמה שורות יש בין ספר בראשית לספר שמות? 4 שורות. אבל אומר תוספות, רגע, אם זה 4 שורות בין בראשית לשמות 4, בין שמות לויקרא עוד 4, הגענו ל8, ויקרא במדבר עוד 4, יש 12, במדבר לדברים זה עוד 4. אמור להיות 16 שורות, למה גטו 12 שורות? אומר תוספות, הדבר הבא, תראה מה כתוב. ובין וידבר למשנה תורה לא חשיב, זה לא חשוב, למה? שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. ההבדל בין במדבר לדברים לא נחשב לעניין הפסקה, למה? כי הוא רק חוזר על הדברים שלמעלה. תראה, זה לא ספר בתורה? האם ספר תורה שלא כתוב בו ספר דברים הוא כשר, חס ושלום? זה ספר לכל דבר, מה זה חוזר ושונה? אגב, גם אם נעיין קצת בספר הזה בפסוקים, לא הכל חוזר ושונה, יש כמה מצוות חדשות, כמו שהרמב"ן כותב בהקדמה שלו, שלא מופיעות. אז מה העניין של הספר הזה? מה העניין של החזרה הזאת? והאם באמת הוא חזרה?
יכול להיות שמשה רבנו מסכם את הדברים, כי בסופו של דבר הוא עבר כמעט 40 שנה, יחד עם הדור שיצא ממצרים, אבל עכשיו הוא פוגש ונפרד עם הדור שנכנס לארץ, שהוא לא היה איתו לאורך כל הדרך. צריך באמת לסכם.
עומד מולו בן אדם בן 30. יש לו גם משפחה, יש לו ילדים, יש לו אוהל, יש לו צון, יש לו זהב, קיבל בירושה, הכל בסדר. משה רבנו מדבר איתו על חטא המרגלים, ומבחינתו זה היסטוריה ארוכה. היסטוריה רחוקה אפילו, אפשר לומר. הוא גדל לתוך חברה, שכבר הרוב שלה נפטר במדבר. הוא יודע את סיפור המרגלים, הוא מכיר את זה. משה רבנו, כנצר, לדור שיצא ממצרים, הוא, יהושע, כלב, עוד כמה בודדים, כמה יש שנשארו. ובעצם אתה כבר, בשאלה שלך יש את התשובה. משה רבנו חוזר ואומר, תדעו לכם, זה שאבותיכם עברו את המסע הזה, אתם חלק ממנו, אתם צריכים לשמוע את זה שוב ושוב ושוב, עד כדי כך שבפסוקים הראשונים של הפרשה, חז"ל רואים בזה רמזים לחטאים שהיו, חטא העגל, חטא המרגלים, חטאים אחרים, בגלל שהדור הנכנס לארץ חייב ללמוד היסטוריה, חייב לדעת את ההיסטוריה הקרובה שלו, ויותר מזה, יש כל כך הרבה משפטים יפים, אני לא אצטט כאן, אבל עם שלא לומד את ההיסטוריה שלו, לא לומד מההיסטוריה שלו, יהיה לו קשה מאוד להתקדם. למשה מאוד חשוב לדעת, ושהעם הזה ידע את ההיסטוריה הקרובה שלו, כדי שיוכל להיכנס לארץ כמו שצריך.
אילו סיפורים הוא בוחר לחזור ולפרט?
אז תראה, דבר מעניין מאוד שקורה בפרשה שלנו, לא נדבר עכשיו על כל ספר דברים, אבל אפילו בפרשה שלנו, משה רבנו מתחיל מהקרוב ועובר לרחוק. חטא המרגלים נמצא אולי החטא הכי קרוב אליהם כמעט. והוא פותח בו. הוא פותח בו. הוא מתחיל קצת את ה-11 יום מחורב, דרך הר סעיר, דרך קדש ברנע, הוא מתחיל קצת ממעמד הר סיני, אבל מיד מיד, אם תראו, הפסוקים מושכים לכיוון חטא המרגלים.
טוב, זה ברור, כי אם נכנסים לארץ, אז צריך לקשור את זה לעניין הזה.
ובאמת, מה שחווה העם, גם מי שלא היה שם, זה קודם כל את ההליכה הארוכה, או את המסעות הארוכים, או את החנויות הארוכות, במדבר, וזה הדבר הראשון שהוא מדבר עליו. דבר מעניין מאוד, אפילו מבחינה חינוכית. אל תתחילי עכשיו מסיפור בראשית. הדבר הכי קרוב לעם עכשיו, זה הסיפור שהם עדיין במדבר, שהם עוד לא נכנסו לארץ, בזה משה פותח, ולאט לאט אתה תראה בבית חנן, פתאום הוא חוזר לעשרת הדיברות, הוא חוזר למעמד הר סיני, הוא חוזר אחורה. מאוד מאוד מעניין, וגם בהקשר הזה, משה רבנו שאלת מה הוא בוחר לספר, אין כמעט ספר בראשית בספר דברים. הוא לא מתחיל מבריאת עולם, הוא לא מספר על האבות, הוא מזכיר אותם, אבל הוא לא מספר בעריכות על הדברים האלה. הוא מדבר על הכאן ועכשיו הקרוב. אתם רוצים להיכנס לארץ ישראל? בואו נתכונן יחד לכניסה הזאת.
אולי זה מזכיר את יעקב אבינו, כשהוא נפרד מהשבטים, מבני יעקב, אז שוב, הוא גם עושה סיכום.
הוא עושה סיכום ועושה תוכחה, ואגב, המדרש אומר שמשה רבנו למד מיעקב אבינו, שאומנם אנחנו רואים את רגע הפרידה, כרגע מאוד מרגש, אתה מחבק, אתה אוהב, לאבותינו הקדושים היה חשוב עוד משהו, לתת כיוון ודרך. אם אני לא אתן לו עכשיו תוכחה, מתי אני אתן לו את זה? ולכן אם אני רוצה לתת לו כלים אמיתיים לעם הנכנס לארץ ישראל, הוא יצטרך לתת להם גם דברי תוכחה. אני רוצה להגיד לך שזה לא נעים למעמד פרידה לקבל גם קצת על הראש.
טוב, והוא עושה את זה לפחות ברמז, כמו שמופיע ברשי, כן? מפני כבודן של ישראל אמר את זה ברמיזות.
כן, כאן ברמז, בהמשך הוא יעשה את זה יותר חזק אפילו, וככל שנתקדם בספר דברים, הדברים ילכו ויחמירו. יש שם עוד פעם כללות, יש שם עוד פעם תוכחות, עד כדי כך שבסוף סוף ספר דברים, את שבט שמעון, הוא אפילו לא יברך לפני מותו. דבר קשה מאוד, ואני רוצה, יש כאן איזו הדרגה, יש כאן משהו רך בהתחלה, העם מקשיב לו, העם איתו, ולאט לאט לאט הוא מגביר את הקצב, לא מעט אותו.
כן, אחד הפסוקים שבאמת מדגישים אותם בגלל הימים הללו, זה איך אשא לבדי תוככם ומסעכם ורבכם. למה הוא בוחר לומר את זה, וגם למה מנהג האשכנזים נוהגים לקשור את זה לאיכה הקשה יותר?
תראה, אמנם אנחנו בשלושת השבועות, ערב ראש חודש אב, ואנחנו ככה נכנסים לאווירה, ועדיין יש דברים שקשה לקרוא אותם. מי שיקרא את הרשי, על תרחכם, מסעכם וריבכם, יראה שם דברי כפירה, יראה שם דברי תורח, יראה שם דברים קשים ביותר, שמשה רבנו אומר לעם, איכה אשא לבדי. והמילה איכה כאן היא לא סתמית, כמו שאמרת, אשכנזים נוהגים לקרוא אותה במנגינה של מגילת איכה.
שמזכירה
את הימים שבהם אנחנו נמצאים, בסוף ספר פרשת דברים, נקראת ממש ערב תשעה באב. ואכן, יש כאן רמז קשה מאוד. אנחנו עם קשה עורף. אנחנו עם שאדם אולי רוצה להיות מנהיג שלו, אבל כשהוא מנגיע להיות מנהיג, הדבר הזה קשה מאוד. ורשי במקום מתאר את הקשיים של משה רבנו. זה דבר מעניין מאוד, שמשה רבנו בוחר גם לציין את הקשיים האישיים שלו כשהוא נפרד מהם. תדעו לכם, לא רק היה לי קשה מול ההנהגה של עם שלם, אתם הייתם קשים לי, אתם הייתם קשים, אתם הטרחתם אותי, אפילו עוד בלי להיכנס למדרשים. משה רבנו לא מוותר לעם ישראל על שום חלק בנאום הפרידה הזה, ונדמה לי שיש כאן איזה מסר שבמקום להיות נחמדים כל הזמן ומלטפים וחמודים, לפעמים גם צריך להעמיד במקום, ומשה רבנו בוחר ברגעי הסיום לעשות את זה לעם ישראל, ואני שולח את המאזינים לקרוא את רש"י שם ולראות עד כמה הדבר הזה הוא היה לו לא קל.
מעניין שההפטרה, שהיא הפטרת חזון, זה בעצם איזה סיכום לפני כל הנבואות, של ישעיהו, כלומר, לפני שהוא מתחיל את הסדר הזה, לפחות ככה העריכה של ספר ישעיהו, לפני שהוא מתחיל, אנחנו לוקחים איזו הקדמה מסוימת, שבה נותנים שם את כל הפיצוץ, כל התוכחה, ומשם חוזרים הלאה.
ועוד ישעיהו נחשב לנביא נחמה. הוא עוד נחמות, איזה נחמות יפות יש בסוף ספר ישעיהו. והנה, כמו שאמרת, ישעיהו פותח הכי חזק שהוא יכול. ונדמה לי שגם ההפטרה הזאת שנמצאת בעיצומם של הימים הקשים האלה, וההפטרה הזאת יש בה גם תוכחה קשה מאוד, ובכל זאת בכל תוכחה כמעט. וראיתי פעם מישהו שכתב מאמר ארוך להוכיח את זה, שגם בתוכחות הקשות ביותר
יש נחמה.
יש איזה גרעין אחד של נחמה. כשאתה שובר בן אדם, כשהוא עשה משהו רע, ואתה צריך עכשיו להוכיח אותו על הדבר הזה, תמיד תיתן לו גם פתח יציאה.
כן, כי זו המטרה בסופו של דבר.
אי אפשר, אי אפשר. אם אתה רוצה לשבור אותו, אז תשבור אותו. אבל אם אתה רוצה שהוא יתקן, אתה חייב לתת לו איזשהו אור, איזושהי נקודה שממנו יכול לצאת. אני רוצה להגיד לך שאפילו בהפטרה המאוד קשה הזאת, אתה יודע, הרבה אנשים אוהבים לעלות מפטיר, אבל יש הפטרות שאנשים בוחרים. קצת אולי נוותר עליהם, נקרא את נבואות הנחמה. בהחלט הפטרה מאוד קשה, אבל אני רוצה להגיד לך שגם בהפטרה הזאת יש איזו נקודת אור. ואם נקרא פסוק אחד מההפטרה.
להשיב השופטייך כבר ראשונה אתה בוחר?
אז אתה הולך ממש לפסוקי הנחמה. אני הולך עוד
בתוך
החורבן עצמו. תראה, לולי השם צבאות הותיר לנו, שריד, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. זאת אומרת, עם ישראל מתאר את עצמו כסדום ועמורה, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מציל אותנו. מה עונה לו הנביא? נורא והיום. שימו דבר השם, קציני סדום. האזינו תורת אלוהינו, עם עמורה. תראה איך הנביא קורא לנו. מה הנחמה בדבר הזה? מה הנביא אומר לנו? אתם ביניכם כסדום ועמורה, אז אני אתייחס אליכם ככה. אבל אם תתייחסו אליכם עצמכם אחרת, אני גם אתייחס אליכם אחרת. אתם קוראים לעצמכם סדום ועמורה, אולי אתם שם. אבל אם תרצו לתקן, ואז אומר, ואשיבה שופטייך כבראשונה. יש כאן איזה רמז לכך שאין הדבר תלוי אלא בנו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת יחד עם הרב מתניה ידיד. אנחנו ממש בחודש אב כבר וממעטים בשמחה כדברי הגמרא. ומה הכוונה ממעטים בשמחה? למה צריך לומר ממעטים ולא למשל מפסיקים לשמוח?
נוהגים מנהגי אבלות.
או.
יותר חזק. ממעטים בשמחה נשמע לי כמו משהו, תשמע, אתה יכול לשמוח, אבל קצת פחות. אגב, זה לדעתי מה שהגמרא אומרת. הגמרא הזאת נמצאת במסכת מגילה שעוסקת בענייני פורים. ושם כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומשנכנס אב ממעטים בשמחה. זאת אומרת, יש ציר אחד שאדם חייב להיות כל החיים בשמחה. לאחוז בו בשמחה. לפעמים אתה מרבה את זה, לפעמים אתה ממעיט בזה. גם בחודש אב כתוב ממעטים בשמחה. אנחנו, קשה לנו להיכנס לאבל מלא. אנחנו קצת יהודים שאוהבים לשמוח, והדבר הזה תמיד תמיד תמון גם בתוכנו. ובכל זאת, כמובן, ממעטים בשמחה, אפשר לעשות הדרגה מאוד ברורה בחודש אב. יש לנו את שלושת השבועות שמתחילים עוד לפני חודש אב בי"ז בתמוז. יש לנו את ראש חודש אב ואילך. יש לנו שבוע שחל בו ותשעה באב עצמו. זאת אומרת, יש הדרגה מובנית וברורה. שלושת השבועות אתה ממעט קצת, מראש חודש אב אתה ממעט יותר, שבוע שחל בו, גם לספרדים שבינינו כבר אסור לעשות הרבה מאוד דברים, ובתשעה באב עצמו אין מה לדבר, זה יום האבלות הגדול.
וגם החזרה היא בהדרגה. לא חוזרים מיד ושמחים, חכים, עד י' באב.
נכון. יש לנו גם הדרגה בחזרה, אם כי היא קצת יותר מהירה, אבל אני חייב להגיד לך את הדעה שבשמחה זה בדיוק הפוך. ההשוואה של הדברים האלה לשמחה היא בדיוק הפוכה. אנחנו מתחילים תמיד בשיא של השמחה, קח את החתונה, אין משהו לפני, אבל החתונה עצמה היא היום השמח ביותר, אחרי זה קצת פחות שבע ברכות, אחרי זה יש 30 ושנה גם בחתונה. זאת אומרת, באבלות אנחנו מתחילים לאט 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 ומגיעים לשיא, בשמחה אנחנו מתחילים מיד בשמחה של השיא ולאט לאט מורידים. זה נקרא מרבים וממעטים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחוות את האבל הזה כפי שניתן. אני יכול להגיד לך, ואני חושב שכולנו חשים בזה, שבדור שלנו יש דברים שאולי אפשר לחוש בהם יותר, אבל יש גם דברים שאפשר לחוש בהם פחות. ההלכה כיוונה אותנו ולהגיד לך, לא משנה באיזה דור, באיזה תקופה אתה. יש הלכות שהן נכונות לתשעת הימים ולשבוע שחל בו, שהן יהיו נכונות עד שיבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש. הן תמיד יהיו נכונות. ולכן יש פה איזה עניין להרגיש את האבלות הזאת. אני לא צריך לספר לך כמה אנשים שואלים שאלות לגבי מוזיקה בתשעת הימים. מה מותר, מה אסור, האם באמת אסור, כמה זה קשה, אתה נוסע ברכב, מותר לך, אתה חייב לסגור את הרדיו כאשר אתה שומע רשת אחרת שפתאום משמיעה שירים. לא, אתה חייב לכוון את האבל שלך גם לדור הזה, באמת השאלות שקשורות בטיולים ובשמחה, אתה יודע, כולם נמצאים בחופש, הילדים נמצאים בחופש, ופתאום המתבגרים החמודים שלנו שואלים אותנו, מה מותר, מה אסור? האם באמת אני צריך להגיד לו, אסור לך לשמוע שום מוזיקה, אנחנו באבל? והאם יש הבדל בין שבוע שחל בו, מראש חודש אב, שלושת השבועות, האם אני מלמד אותו את ההדרגה הזאת? אני חושב שההלכה היהודית מאוד מאוד מתחשבת בדיוק בנפש האדם בעניין הזה. יש הדרגה, יש אבלות, ואבלות יש לה מקום גם בהתחלה וגם בסוף. אגב, גם באבלות פרטית. האם מותר לאדם להתאבל, לשבת יותר משבעה? התשובה היא לא. התשובה היא לא. גם באבלות הפרטית, קשה ככל שתהיה, יש לה גבולות ויש לה גדרים. והגדרים הללו מאפשרים לנו לחוש את האבלות, אבל גם לא להיכנס בה ב-100%.
אפשר לומר שמעטים בשמחה הכוונה, שאם אני לוקח את כל החודש, אני ממעט, כלומר מוריד את התשעה ימים, והשאר אני שמח, כי יש לנו באמצע את ט"ו באב, אתה לא יכול להגיד שאני ממעט בט"ו באב בשמחה.
מה זה ממעט? אתה מרבה מאוד בשמחה בט"ו באב. אגב, גם בחסידות מאוד מדגישים, שט"ו באב, כן. זה הזמן שבו הלילות מתחילים להתארך. וכתוב ששם במיוחד צריך להרבות בתורה. אמנם כל הישיבות נמצאות בבין הזמנים בזמן הזה, אבל כתוב מפורש בחסידות בהרבה מאוד מקומות, שט"ו באב, כיוון שהלילות מתחילים להתארך, צריך להרבות בתורה. תורה זה שמחה. הרי בתשעה באב אנחנו לא לומדים תורה, כי אסור לשמוח. ופתאום בט"ו באב אתה אומר, תרבה. עכשיו, זה רעיון מאוד יפה, ידידיה, מה שאמרת, שבעצם ממעטים בשמחה, הכוונה היא שחלק מהחודש הוא באבלות, אבל חלק מהחודש צריך להיות בשמחה. אני חושב שזה ה-DNA של העם היהודי. אנחנו נופלים ואנחנו מתאבלים, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה לאור הזמן, אחרת לא נקום. ולכן יש את הפסוק הידוע, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אפשר לפסק אותו בכל מיני צורות. האם נפלה ולא תוסיף קום חלילה? לא. נפלה לא תוסיף פסיק, קום בתולת ישראל. היכולת לקום ולהשתקם גם בחודש עצמו היא חשובה ומאפשרת לנו להתקדם.
מה המקור בכלל של השם אב?
אז באמת אב כותר, כל החודשים שלנו, הם חודשים שעלו איתנו מבבל. וגם תמוז וסיוון, זה הרי לא שמות יהודיים. בכל זאת ראיתי שיש קשר בין המילה אב, שזה חודש, לבין אב. אב כמו אבא. אבא זה הרי בארמית, כותבים את זה א' ב' א', אבל אב ואם זה מילים בעברית. יותר מזה, ראיתי גם שיש קשר בין אב, א', ב'. א', ב'. זה חודש א', ב'. מה המשמעות? אז אנחנו אומנם לא רוצים עכשיו עוד להיכנס בתקווה שאולי עוד משהו יקרה, תשעה באב לטובה. אבל מגילת איכה יש לה קשר עמוק מאוד ויסודי לאלף בית. מגילת איכה כתובה באלף בית. פרק ראשון, אלף בית מלא. פרק בית, גם אלף בית. אבל עם שוני אחד של פי קודם לעין. במקום מם, נון, סמך, פי, עין, פי, יש פי שקודם לעין. יש שינוי אחד קטן. פרק ג' שלוש פעמים אלף בית. שוב, פי קודם לעין. ד' א' ב' פי קודם לעין. ופרק ה' אין בו סדר בכלל. אבל מה כן יש בו? 22 פסוקים.
מספר האותיות.
אי אפשר להתעלם מזה. חודש אב, חודש א' ב', מגילת איכה נכתבת באלף ב'. אגב, ידידיה, כשאדם מאוד מתרגש, הוא מתחיל לדקלם דברים באלף ב', כשאדם מאוד שמח, כשאדם מאוד עצוב, ופתאום מתחיל לעשות איזה סדר, הקינה הזאת של מגילת איכה היא מאוד מסודרת, מאוד מאורגנת. אני רוצה להגיד לך שיש פה משמעות גדולה. העולם הזה בנוי באלף בית. פרשת דברים, דיבורים, העולם נברא במאמרות, ומגילת איכה נכתבת בסדר האותיות. יש פה סדר גם בתוך החורבן. החורבן הוא לא איזה כאוס שהכל נחרב והכל לא ברור. יש כאן בהחלט סדר גם בחורבן וגם בתיקון. ממילא, גם פרק ה', כך שמעתי, שלעתיד לבוא, מישהו יסדר אותו, מישהו יארגן אותו, מישהו יחזיר את האלף בית, ויהיה בעזרת השם בשמחה, אז בהחלט חודש אב, יש בו גם אלף בית, שאנחנו רוצים להחזיר את סדר העולם לתיקונו.
אפשר גם להפוך, מקום אב, בית א', באלול, ככה אומרים.
או אלול בא, אפשר גם לא להפוך. אלול בא, נכון, נכון, אלול בא, וזה כבר מקרב אותנו גם למי התיקון והתשובה. על, אתה יודע, אני תמיד מרגיש שגם בתשעה באב עצמו, מה אנחנו עושים מהצהריים? מתפילת מנחה, מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים פתאום...
נחמות.
פתאום נחמות, פסוקי נחמה, לשבת על כיסא, יש כאלה שנהגו אפילו להכין אוכל, לשטוף את הבית, למשיח, מה זה? תשעה באב, אגב, רב חיים ויטל, תלמידו הגדול של הארי הקדוש, כותב בשם רבו, שואל את השאלה, אומר, איך יכול להיות שבתשעה באב הצהריים, שלפי חז"ל, אז היה את עיקר האש, אז היה את עיקר החורבן, שם אנחנו מתחילים להשתקם ולקום, שם מתחילים להגיד פרקי נחמה, רב חיים ויטל שואל את זה. עם ישראל לא יכול ואסור לו להישאב לתוך הקינה הזאת. הוא חייב לקום, וכבר בתוך תשעה באב עצמו אנחנו מאמינים שהתיקון יגיע. אולי זה הדבר המיוחד ביותר, שגם כשאנחנו יושבים אבלים עם נרות על הרצפה וקוראים מגילת איכה, אנחנו יודעים שמחר בצהריים אנחנו כבר נביא כיסא ונשב עליו ונשתקם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה באמונה כאן במורשת, ואנחנו עם הימים הללו של ימי האבל, ובאמת צריך אולי לעשות קצת סדר בין ימי האבלות. יש לנו, ממש לא עברנו את מזמן, את ימי בין המצרים, שזה גם אבלות. האם היא דומה לאבלות שאנחנו מדברים עליה כאן? האם האבלות הזאת דומה לאדם שהוא האבל על אביו, אמו, אחיו, בנו וכולי?
אז קודם כל, באמת בהלכות אבלות, דבר מעניין מאוד, יש תמיד התייחסות גם לאבל הפרטי, אבל גם לאבל הכללי. תמיד אומרים, כשאדם מגיע לנחם אבלים, אז אחינו הספרדים נוהגים מן השמיים תנוחמו, והאשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים. אנחנו מחברים את האבל הפרטי עם האבל הכללי. אבל בהחלט יש דברים מאוד מאוד דומים בסוגי האבלות. הרי אדם שיושב לא עלינו על אחד מקרוביו, תחושת האבלות היא מאוד ברורה, היא מאוד חזקה. הוא לא צריך שמישהו יסביר לו למה הוא צריך להיות אבל. הוא אבל כי, כן. כי האדם הקרוב אליו ביותר נפטר. מה קורה באבלות כללית? מה קורה עם נער בן 13, שנהיה עכשיו בר מצווה, ולא מרגיש את החיסרון של בית המקדש באופן כל כך חזק? לפעמים מרגישים יותר, אבל נניח שהוא לא מרגיש. אז נניח, אתה יודע, אני בתור ילד זוכר את ההליכה לכותל בירושלים בליל תשעה באב. קבוע עם ההורים, היינו הולכים לכותל. זה גורם לך להרגיש. אבל אם מישהו גר בארצות הברית, ואין לו כרגע את הכותל לידו, הוא לא יכול, אמנם יש שידור חי, אבל זה לא מספיק בדרך כלל. מה עושים? מה עושים עם הדבר הזה? וחז"ל, בתוך הלכות האבלות של תשעה באב, גרמו לנו להרגיש יותר ויותר את הקרבה הזאת. במה זה מתבטא, למשל? אז תראה, אנחנו רחוקים, לצערנו, 2,000 שנה מחורבן בית שני. 2,000 שנה עם זמן ארוך וגדול מדי, בשביל שנרגיש את הכאב בצורה כל כך אישית כמו אדם קרוב. באמת הגמרא עוסקת בשאלה הזאת. איך אנחנו מקודדים זיכרון בלב האומה? איך אתה יוצר איזשהו מנגנון שמאפשר לאדם רחוק, אדם שיש לו שפע, אדם שהוא חי בארץ ישראל ברוך השם היום, אדם חי טוב, איך הוא ירגיש את האבלות הזאת? ולכן אפשר להגיד שיש דבר כזה שנקרא אבלות חדשה, ויש אבלות ישנה. האם הזיכרון על בית המקדש הוא חליל האבלות ישנה? חז"ל רצו להגיד לנו, לא ולא. זה האבלות של היום. אתה לא מתאבל על משהו שהיה רק לפני 2,000 שנה, אתה מתאבל על מה שהיום. ולכן מה שנאמר...
שאין היום.
שאין היום. מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. אם התחושה היא כזאת, אני אומר לילד שלי שנהיה בר מצווה, ואני אומר לו, תדע לך, אנחנו לא מתאבלים עכשיו על משהו שקרה לפני 2,000 שנה, אנחנו מתאבלים על מה שאין לנו היום. אין לנו השראת שכינה, אין לנו גילוי שכינה, אין לנו בית מקדש, אין לנו ירושלים בתפארתה ובשלמותה. אלה דברים שאפשר להתאבל אליהם עכשיו. תפיסת הזיכרון של בית המקדש כמשהו שהיה, זאת הסכנה להמשך הזיכרון שלנו.
מזכיר לי אמירה של החברים בגוש קטיף, שאמרו לי שאחרי שהם גורשו מבתיהם, הם מבינים מה זה אין בית. תשעה באב שלהם זה משהו מוחשי.
משהו מוחשי מאוד. ונדמה לי שההזדהות הזאת, היכולת להבין אדם שבעצם מגורש מארצו, ממולדתו, כאומה, כלאום, הסיפורים של יוסף בן מתתיהו, על אותו החורבן בימי בית שני, הרי יש שם משפטים קשים ביותר, קשים ביותר, ואני חושב שיש עניין לקרוא אותם בימים האלה, כי אתה מבין את יצירת החורבן. אתה יודע, יש כל מיני הרי דברים שנוצרו כדי לאפשר לנו את אגדת החורבן, את הסרט היפה הזה, שבו אתה בעצם פתאום, זה חץ בלב, אתה פתאום מבין מה קורה ומה קרה. אבל נדמה לי שגם אגדות חז"ל, יש להם את הכוח הזה. אדם שלומד וקורא אגדות חז"ל, ואני רוצה אולי ידידיה ברשותך, אחת האגדות דווקא שעוסקת לא בחורבן עצמו, אלא במה שקרה מיד אחרי. איך עם שראה את החורבן בעיניו, מה הוא עושה שנה אחרי? דיברנו פה פעם על חגיגות יום העצמאות הראשון. איך עם מציין את העצמאות שלו שנה ראשונה אחרי העצמאות? איך עם מציין חורבן שלו שנה ראשונה אחרי החורבן? מה הוא עושה? איך אני מנחיל את זה הלאה? ובאמת, דווקא הגמרא הולכת לכיוון הפוך ממה שאני הייתי חושב. כיוון הפוך ושונה לגמרי ממה שאני הייתי. אני הייתי אומר, צריך לציין את זה, צריך לשבת בבית הכנסת וצריך לבכות וצריך ל... והגמרא לוקחת את זה פתאום למשהו אחר לחלוטין. תראה, הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא בדף סמך. כשחרב בית המקדש השני, נתרבו פרושים בישראל שלא אכלו בשר ולא שתו יין. אנשים הלכו עם הפנים למטה, אבלים, לא מוכנים לאכול בשר ולא לשתות יין. אין שמחה. נטפל להם רבי יהושע, שזה ביטוי יפה, הוא לא בא להוכיח אותם עכשיו, אבל הוא יושב איתם.
מדבר איתם.
מדבר איתם. אמר בניי, מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? כאילו שהוא לא יודע. הוא הרי יודע למה. אבל הוא פותח איתם בדברים. למה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, האח נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל. האח נשתה יין שהם מנסחים ממנו על גבי מזבח ועכשיו בטל. רבי יהושע, אנחנו יכולים לאכול בשר כשמקדש השם חרב ושם אין בשר. אני לא יכול לאכול בשר. אמר להם, אם כן, אוי, אתם צודקים. אתם באמת צודקים. אתם יודעים מה? אז גם לחם אסור לכם לאכול. למה? שהרי נתבטלו המנחות. מנחות זה מסולת, זה חיטה. אם כן, אתם לא יכולים לאכול. אמרו לו, אתה יודע מה? אתה צודק. אמרו לו, יכן, אפשר שנתקיים ללא לחם. על ידי אכילת פירות. אתה יודע מה, רבי יהושע, אתה צודק. גם לחם לא נאכל. ואז הוא ממשיך, הוא לא עוזב אותם. אמר להם, לא, לא, גם פירות אסור לכם. למה? שהרי נתבטלו ביקורים, שבאים מפירות שבעת המינים. אתה יודע מה, רבי יהושע, אתה צודק, גם פירות לא נאכל. אמרו לו, אפשר לאכול פירות אחרים? טוב, אז נאכל פירות אחרים. אמר להם, רגע, רגע, רגע. אבל גם מים אי אפשר, כי יש הרי ניסוך המים בחג הסוכות. אז גם מים אתם לא יכולים לשתות. מאחר שאי אפשר להתקיים ללא מים, שתקו הפרושים. פתאום הפרושים הבינו שרבי יהושע לא מדבר איתם שיחה תמימה. הוא בעצם מראה להם שהדרך שלהם היא בלתי אפשרית. אמר להם רבי יהושע, עכשיו תראה, ידידיה, מה זה נחמה? איך אתה מגיע לאנשים אבלים, כואבים, כאב אמיתי, כאב כנה? מה אתה אומר להם? אמר להם רבי יהושע, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל בכלל, אי אפשר. ברור שצריך להתאבל. אבל להתאבל יותר מדי גם אי אפשר, שאין גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. אלא מה? נעשה סימנים. אנחנו נשאיר משהו בשולחן, אנחנו נשאיר משהו בסיד, כשאדם סד את ביתו, הוא משאיר עמה על עמה, בחתונה אנחנו נשבור קוס, אנחנו נכניס את זה לחיים השגרתיים שלנו. זה רבי יהושע, כשחרב בית המקדש, צריך למצוא את הדרך להמשיך להתקיים, ולא לשכוח לרגע את מה שקרה.
הרב מתניה, אז בוא ניקח את זה לימינו. איך אנחנו צריכים באמת להתאבל ולזכור? האם זה שאנחנו נוהגים היום את מנהגי האבילות, זה באמת מזכיר לנו, או שאנחנו עושים איזה וי כזה, יוצאים ידי חובה?
אני רוצה להגיד לך שהיום יותר ויותר עוסקים בשאלה שאתה שואל עכשיו. כי מצד אחד אנחנו חיים בחיי שפע, ויש מדינה, ויש צבא, ויש עם, ויש ירושלים. ובכל זאת, דברים חסרים, אנחנו יודעים. אני רוצה להגיד לך שיש חלוקה מאוד יפה. הם ידועה, אבל אני חושב שהרב סולובייצ'יק הוא זה שהגדיר אותה וכתב עליה בשיעורים לזכר אבא מרי. ושם הוא כותב שיש בעצם חלוקה בין זכר למקדש לזכר לחורבן. ונדמה לי שהחלוקה הזאת תאפשר לנו לחיות עם שני הדברים. זכר לחורבן זה שלושת השבועות, זה תשעת הימים, זה לשבור כוס בחתונה, זה להשאיר עמה על עמה בבית כשאתה מסייד אותו. אבל יש גם דברים שהם זכר למקדש. למשל, כשאנחנו נוטלים לולב כל שבעה בחג הסוכות, כשהיה בית מקדש זה לא היה ככה, היו נוטלים רק יום אחד. היום זכר למקדש אנחנו נוטלים כל שבעה. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו עושים אותם בשמחה. אנחנו רוצים לזכור אותי. משהו חיובי. תדע, שאלת אותי מקודם על אבילות על אדם פרטי, לעומת אבילות כללית. האם אדם שנפטר רוצה רק שנבכה עליו כל הזמן? שנזכור אותו רק בצער, ביגון? או שהוא רוצה שנזכור אותו בשמחה שלו? בחיים המלאים שהיו לו? אנחנו רוצים לזכור את ירושלים בתפארתה, זכר למקדש. היום כשאני הולך עם הילד שלי לירושלים, אני אומר לו, תראה איזה יופי, תראה לך פה עלייה לרגל עכשיו. מיליונים של אנשים עולים לירושלים, ועוד יותר באים לחזות ולצפות גם הגויים את הדבר הזה. תאר לך את הדבר הזה, אני לא רוצה רק ללמד אותו על החורבן ועל מה שהיה בבית שני ועל הקשיים, אני רוצה ללמד אותו על ירושלים בתפארתה. נדמה לי שהאיזון הזה בין זכר למקדש לזכר לחורבן יכול להחזיק אותנו בדרך הנכונה. ונדמה לי שאנחנו קצת יותר מדי לפעמים עושים זכר לחורבן מאשר זכר למקדש. וכאן אנחנו צריכים לעשות תיקון. התיקון יהיה שאנחנו נזכור את ירושלים בתפארתה, נלמד עליה, נראה אותה וגם נזכה לראותה בעזרת השם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה באמונה, אנחנו ממבט אל תשעה באב, וכפי שציינת, איננו אל המקדש ולא לחורבן, אנחנו מנסים לתקן.
אז כן, אהבת חינם זה המפתח, ואנחנו מרבים בתשעת הימים בסיפורים של אהבת חינם, ואנחנו רוצים להרבות בהם, ונדמה לי שאם מחפשים, מוצאים בקלות. ואני רוצה לספר לך היום סיפור, לא סיפור חסידי מפולין או מאוקראינה או מרוסיה, מערבות רוסיה, אלא סיפור חסידי מארץ ישראל, מבני הנוער שלנו כאן. והסיפור מתחיל בצפון. ילד שצריך עכשיו לעבור דירה, להתנתק מכל החברים שלו, מכל תנועת הנוער שבה הוא היה. יש לו חברים טובים ונפלאים וטוב לו, אבל ההורים צריכים לעבור לאזור ירושלים. הילד בחרדות, הילד מפחד. בניתי פה חברים, בניתי חבורה, היה לי מחנה, היה לי הכל, והנה פתאום אני צריך ללכת. ואותו ילד מספר לי, היום הוא כבר נער בוגר, הוא מספר לי שהוא היה ממש בחרדה, וההורים ידעו את זה, אבל היה הרבה מה לעשות. אמרו, אל תדאג, נגיע, נכיר לך חברים, כל מעבר הוא קשה, ואתה תצלח אותו. והילד, החרדה הזאת לא נתנה לו לישון בלילה. הוא חשב מה יהיה עם חברים חדשים והכל. ותראה, ידיע, זה סיפור פשוט ואיזה חסד גדול. והילד מגיע למקום החדש שבו הוא גר. לא מכיר אף אחד, מגיע בקיץ, כולם מבלים, כולם זה, והוא יושב לבד בבית. והנה הוא מגיע יום ראשון לכיתה בבית הספר. הוא לא מכיר אף ילד, מתיישב בספסל האחרון בכיתה. קצת מפוחד, קצת נרגש, ופתאום נכנס המורה. והמורה ניגש אליו ואומר לו, שלום, שלום, אומר לו את השם שלו, מה שלומך? האם אתה בסדר? אתה רוצה שנכיר לך חברים חדשים והכל? והוא לא מבין מאיפה המורה יודע את כל הסיפור הזה, מאיפה הוא יודע שהוא עבר דירה, מאיפה הוא יודע הכל. ואכן, הוא מכיר לו חברים חדשים, וכבר בהפסקה הראשונה הוא לוקח שלושה חבר'ה שיעזרו לו המורה, ועושה איתם את כל מה שצריך, וכבר הוא נכנס ביום הראשון, חוזר הביתה לבית, והאבא הם רואים שהילד מאושר, שמח, תגיד לי, מה קרה? יום אחד כבר יש לך חברים? הוא אומר לי, אני לא יודע, אבל המורה בא אליי וניגש אליי. וההורים קצת חושדים מה קרה פה בדיוק. המדריך של הילד בבני עקיבא, מאותו סניף בצפון, בירר לאן הילד עובר, בירר לאיזה בית ספר, בירר מי יהיה המדריך שלו בסניף, התקשר לכולם ואמר להם, תדעו לכם, מגיע ילד נפלא, הוא קצת חושש מהקטע החברתי, אתם מוכנים בבקשה לעזור לו? כשהילד הזה הגיע לסניף פעם ראשונה, היה לו שלט ברוך הבא, נתנו לו שוקולדים, אמרו לו, אנחנו רוצים שתהיה חבר שלנו. סיפור כל כך קטן ופשוט, וכל כך נפלא. אף אחד לא מלמד אותנו בשום סמינר הדרכה בתנועת הנוער, בשום סמינר למורים, בשום השתלמות, להתקשר למורה שהילד עובר אליו כדי להגיד לו, תשמע כך וכך. זה אהבת חינם. הוא לא מרוויח מזה שום דבר. אגב, את הסיפור הזה ההורים גילו רק כמה חודשים אחרי. שרגע, בעצם איפה ידעתם בכלל שהוא מגיע? אומר, לא יודע, התקשר אליי מישהו. פתאום משום מקום. ומבקש. אותו דבר אגב, אם יורשה לי עוד סיפור קטן, של אהבת חינם. עוד בתקופה שכולנו היה להם טלפונים קוויים בבית, לא לכולם היום יש, וחבר שלי סיפר לי, אומר לי, תשמע, התקשרתי לאחי, ואחי עובד בבזק, ואומר לי, ואחי מספר לי, תשמע, יש הרבה ניתוקים, הרבה אנשים יש להם קשיים היום לשלם, ואנשים לא מנתקים את הקו מיוזמתם, אבל לא משלמים, ואנחנו חייבים לנתק, והוא אומר לי, זה כואב לי. והאח הזה והחבר הזה מספר, שאומר, התחלתי לשים לב לזה. כשמתקשר למישהו הביתה ואני רואה טלפון מנותק, התחלתי לחשוד שאולי שם זה מצב כלכלי לא טוב. ואז פתאום הוא אומר, תשמע, התקשרתי לחבר, ואני רואה שהטלפון מנותק. ואמרתי, טוב, אני אנסה לברר, ולקח לי כמה ימים. אני מתקשר אליו אחרי כמה ימים לבית, הופ, הטלפון עובד. אמרתי, יופי, הכל הסתדר. ואז החבר הזה מספר לו, אומר לו, תשמע, שום דבר לא יסתדר, אבל מישהו שילם לי את החשבון. אני לא יודע מי זה. אומר לי, אני רוצה לבר, אני חושד בך, אני חושד בכל החברים. אומר לי, אני פתאום מרים את הטלפון, ואני מחייג, ואני רואה פתאום שזה אפשרי, שיש טלפון. אנשים עושים חסדים קטנים ופשוטים, בלי לפרסם, בלי להגיד, אתה יודע, ראיתי פעם בירושלים, ראיתי במו עיניי. זה לא איזה סיפור רחוק. במו עיניי ראיתי יהודי חרדי, מבוגר, שרואה פקח, שמתקרב לאיזה רכב, שם, רוצים מהר שקל? שם שקל כדי שלא יקבל את הדוח. אתה יודע, הוא לא מכיר אותו, הוא לא מחכה שם שיגידו לו תודה. ואני אומר לך, ידידיה, אנחנו מלאים במעשים כאלה. אתמול בלילה ראיתי בכביש ראשי שתי נשים עומדות במצוקה עם הרכב שלהם, ושני מתנדבים של ידידים עומדים ומתקנים להם את הפנצ'ר. אתה יודע, הם לא כסף, רק אהבת חינם. ואני אומר לך, שעם הרבה אהבת חינם כזאת, אנחנו נצלח בעזרת השם את כל המכשולים. מילד שיודע להתקשר למדריך בסניף השני, ועד לאחד ששם שקל כדי שהחבר שלו לא יקבל את הדוח.
וואו, יישר כוח גדול. תודה רבה לך, הרב מתניה ידיד, ראש מרכז סיפה לחינוך וזהות. כאן ידידיה תנמי. אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה.
תודה.
וניתן להזין לתוכנית הזאת באתר כאן מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.